אני אדבר קצת, ואנשים שהגיעו עכשיו, דווקא בערב, אני רואה שיש חלק נכבד שהגיע ונמצא איתנו, אז אנשים האלו יוכלו לגשת, להתקרב אחר כך לשתי מצלמות האלו. יש כאן מקום לשאלות. אפשר בכלל לעבור לכאן? אני לא יודע. טוב, נדאג לזה. אנחנו חיים איתכם בזמן מאוד מיוחד. מאוד מיוחד. אני עוד הייתי חי בשנים האלו שהיה בכלל אסור להגיד לפני כולם מילה קבלה. היו ככה אומרים, לא מדברים, לא לומדים, לא יודעים, אין ספרים בחנות, שום ספר. לא היו כותבים על זה, לא היו גם כן כאלו אנשים שהיו לא מבינים, אבל בכל זאת כותבים. לא היה איזה צורך לאנשים. זה היה שנות 70, ככה, 75, 77. התחילו להתעניין בזה קצת בשנות ה-80. ולכן לא ידעו מהי חומת הקבלה עד היום הזה. גם כן, כששואלים אותי, אז שואלים קודם כל מהי חומת הקבלה. לא שואלים ככה על פיזיקה, על כימיה, על כל דבר אחר. חומת הקבלה היא משהו שלא יודעים. מה היה המסר העיקרי שלה, ומה היא יכולה לעזור לנו יום-יום או בכלל, מה הקשר בינה לנשמות, לעולם הבא, לגן עדן גיהנום, מה כתוב שם בזוהר, משהו כך. אנשים שואלים שאלות מאוד מאוד, האמת היא קשות. זה מעניין אותם, זה נוגע בהם. הם מרגישים שזה שייך בכל זאת לקיום שלהם, גם בחיים האלו כאן, גם כן מה שיקרה כביכול, כמו שהם חושבים, אחרי החיים האלו, שנפטרים מזה, מהעולם הזה. מה חוכמת הקבלה יכולה לשפר בחיים שלנו כאן, לגלות עתידות במשהו? האם באמת העולם שלנו הוא מנוהל על ידי כוח עליון? אז איך להשפיע עליו או דרכו על העולם שלנו? ועוד ועוד ועוד. מלא שאלות. אנחנו ודאי שלא נוכל לפתור את כולם, אבל אתם יודעים שאנחנו לומדים את זה. במיוחד היה לנו גם כן לימוד בהקדמה לספר הזוהר, ואנחנו גם נחזור לזה ללמוד אחרי כנס הזה, נמשיך. ורק התחלנו, אז כולם יוכלו להצטרף, ושם אנחנו נמצא כל התשובות. בינתיים, חברים שלי, עוזרים שלי, תלמידים שלי, הם אספו שם כמה קטעים שבו הם יקראו, ואנחנו נלך לפי זה ונדע אולי מה להגיד על זה יותר. בבקשה.
נתחיל מקטע מספר 40. אומר בעל הסולם הרב יהודה אשלג, המקובל הגדול של המאה הקודמת, שמח אני שנבראתי בדור כזה שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. ואם תשאלוני מאין אני יודע שמותר הוא, אשיב לכם משום שניתן לי רשות לגלות, שזה תלוי במצב הדור.
זאת אומרת, הדור מוכן, אנחנו הגענו בהתפתחות, באבולוציה האנושית, עד המצב שהמדרגה שני עומדת לפנינו, ההתפתחות שאנחנו צריכים לעבור, אז זה כבר התפתחות מהותית, ממש חדשה לגמרי. מדרגה שאנחנו צריכים לגלות את החלק מהבריאה שהוא נסתר היה, עכשיו לאט לאט הוא מתגלה על ידי כל מיני פיזיקה קוונטית, עוד כל מיני תופעות שאנחנו רואים בחקר המוח ועוד. גם כן העולם שלנו הוא מצביע על זה שכל הטבע הוא הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו קודם, שהכל זה קשור יחד בקשר אינטגרלי. אז אומר בעלי הסולם, בגלל שהדור הוא מוכן, הוא הגיע להתפתחות הרצויה, הנכונה, לכן נתגלה חוכמת הקבלה לי, הוא אומר, בגלל שקיבלתי רשות מהשמיים, מה שנקרא. זאת אומרת, שהתאפשר לו לגלות את הכל התוכנית הבריאה, ולכן הוא שמח שיכול לשפוך את זה כך על הנייר ולהביא לנו. ובאמת מרגע זה והלאה, בערך מתחילת מאה הקודם והלאה, אנחנו רואים שחומת הקבלה מתגלה יותר ויותר. הראשון שהתחיל לגלות אותה, היסוד של כל הגילויים האלה, הוא רב יהודה אשלג, בעל הסולם. הלאה?
43. מה שנגזר למעלה שלא התעסקו בחוכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת 1490. ומשם ואילך ייקרא דור אהרון, והותרה הגזרה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת 1540, מצווה מן המובהר שהתעסקו ברבים, גדולים וקטנים.
זה אומר לנו רב אברהם אזולאי, זה שחי באותם הזמנים. מה הוא אומר? הוא אומר שבעצם חוכמת הקבלה התגלה לפני 5775 שנה. כמו שאנחנו יודעים, ספר ראשון נכתב כך, אז, על ידי אדם. אדם נקרא אדם הראשון בגלל שהוא המקובל הראשון. הוא הגיע לדרגת האדם הראשון מכולנו, ולכן נקרא אדם הראשון. ואחריו חומת הקבלה הייתה מדור לדור נמסרת, עד שבבבל העתיקה עוד נוסף גילוי גדול על ידי אברהם, שגם כן כתב ספר יצירה, תוספת למה שכתב אדם. ואחריו כבר עוד הרבה הרבה ספרים כתבו מדור לדור, ואומר, וכך זה היה עד מלפני 2000 שנה, עד חורבן בית המקדש השני, שאז נפלו, כמו שאנחנו מסבירים, מאהבת הזולת לשנאת חינם, ובזה חוכמת הקבלה נסתרה, נעלמה, ואסור לעסוק בה. וכך היה לפי איך שמקובלים כתבו, שאסור לעסוק בחוכמת הקבלה, הם הסתירו אותה לגמרי, וכך היה עד שבא הארי הקדוש ב-115, והוא פתח שוב כל חוכמת הקבלה, וכתב כבר ספרים בצורה מודרנית, ואברהם אזולאי כותב דווקא על זה. יש בספרו אור החמה, הוא כותב שזה מ-1490 מותר לעסוק, ומ-1540 זה, אתם מבינים, זה לפני 600 שנה, כן? זה לא רק לעסוק, אלא לפרסם בכולם שגדולים, קטנים, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, חייבים, כי דווקא על ידי זה יבוא העולם לתיקון הנרצה. ואנחנו כבר 600 שנה אחרי זה נמצאים באיחור, ועדיין אנחנו נמצאים בספקות. מה ייתן לנו את החוכמה הזאת, מה יש לה, אנחנו אפילו לא יודעים על מה מדובר. ובעצם זו הסיבה לכל הצרות שלנו. כי אנחנו בזה מעכבים את האור העליון שהשפיע עלינו, שיביא לנו סדר הנכון לפי התפתחות העולם.
45. כל התכלית הנרצה להבורא מכל הבריאה אשר ברא היא להנות לנבראיו, בכדי שיכירו אמיתיותו וגדולתו ויקבלו ממנו כל הטוב והנועם שהכין באדם.
זאת אומרת, מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראים ולכולם, בלי לא יוצא מן הכלל, ובצורה כזאת עד כמה שכל אחד מסוגל לקבל. ולזה אנחנו צריכים להגיע. אנחנו רוצים או לא רוצים, זה לא שואלים אותנו, כי תכלית הבריאה הזאת היא נקבעה מראש, ואנחנו מתקדמים אליה, או שעל ידי מקל ההתפתחות, מכבש ההתפתחות, כמו שאומר בעל סולם, או שאנחנו נמשכים לזה בעצמנו. וכאן אנחנו צריכים להבין שלא לכולם נתנו את ההזדמנות הזאת או רצון הזה לגלות מטרת החיים, מהות החיים. אבל למי שישנו קצת התעניינות, ניצוץ, מה שאנחנו קוראים, אפילו קטן ביותר, כדאי לו לגלות את זה, כי הוא מתחיל להימשך לאותה המטרה המחויבת לכולם, כבר לבד, בכוחות עצמו, בתוספת, במהירות, מקצר את הזמנים, וכך מגיע בפחות עשורים ובזמן קצר. כן.
46. ההטבה שלמה בשיעור הגדול שהשב עלינו איננה אלא בהשפעה, שהיא תענוג בלי שום גבול וצמצום.
כי אם אנחנו מקבלים, אנחנו מוגבלים בכלים שלנו, כמה אדם יכול לקבל? מה שאם כן, אם אנחנו מקבלים תענוג מזה שמשפיעים, אז דרכנו עובר אור עליון שאין גבול למה שאנחנו יכולים להשפיע, ואז אנחנו נהנים מזה שהוא עובר דרכנו, ואנחנו מפזרים ונותנים לכולם. זאת אומרת, הבעיה שלי רק פסיכולוגית, ממה ליהנות, או מלקבל, ואז אני מאוד מוגבל, או מלהשפיע, ואז אני בלתי מוגבל. ולכן חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך ליהנות מהשפעה, ואז אתה נמצא במצב ללא הגבלה, מעל זמן, תנועה, מקום, כל הגבלות נעלמות. כן.
49. בואו ראה, בעת שכל בני העולם יסכימו פה אחד לבטל ולבער את הרצון לקבל לעצמם שבהם, ולא יהיה להם שום רצון אלא להשפיע להבריהם, אז היו מתבטלים כל הדאגות וכל המזיקים מהארץ, וכל אחד היה בטוח בחיים בריאים ושלמים. שהרי כל אחד מאיתנו היה לו עולם גדול שידאג בעדו וימלא את צרכיו.
זה כמו שאנחנו היום למדנו בעניין הערבות. שאם דואגים עליי, הם מנטרלים את האגו שלי ואני כבר לא יכול לדאוג לעצמי. ככה זה מפני שאנחנו נמצאים במערכת שלמה, ואם כולם מרוכזים, נגיד עליי, הם פשוט מנתקים אותי מכל הדאגות. ואז אני יוצא כבר מתוקן. זאת אומרת, התיקון שלי תלוי בי? לא. תלוי בי הסביבה. אם סביבה רוצה, יכולה לעשות אותי מתוקן, יפה, נקי, ממש בין עולם הבא. וכך כל אחד מאיתנו כלפי האחרים. וכאן זה כל חוכמת המעגל, חוכמת העיגול, זה מה שאנחנו עושים, סדנאות עשיריות, שאם אנחנו בצורה כזאת מסדרים את עצמנו, בסופו של דבר, לחשוב איך כולנו מתלבשים על כל אחד מהעשירייה, נגיד, בזה כולם ממש בקלות מתעלים מעל האגו ומתחילים לפי חוק השתוות הצורה להרגיש את האור העליון. אז אין בין עולם הזה לעולם הבא, רק המאמץ הזה של ערבות.
אמנם, בזמן שכל אחד אין לו אלא הרצון לקבל לעצמו, מכאן כל הדאגות, האיסורים והמלחמות והשחיתות שאין לנו מפלט מהם, שהם מחלישים גופנו בכל מיני מחלות ומכאובים, והנך מוצא שכל אלו האיסורים המצויים בעולמנו אינם אלא גילויים מוצעים לעינינו בכדי לדחוף אותנו לבטל את קליפת הגוף הרעה ולקבל צורה שלמה של רצון להשפיע.
זאת אומרת, כי כל הצרות, כל הבעיות, לא חשוב באיזה מובן, לא חשוב באיזה גובה, גודל, כולם הם סך הכל ההדגמה של אי השתוות ביני לבין האור העליון. האור העליון כל הזמן מתקרב ומתקרב ומתקרב אלינו, כמו אתם יודעים שמראים לנו באיזה סרט או במשהו, איזה חללית שמגיעה אלינו, או איזה אסטרואיד שמגיע לכדור הארץ, עוד מעט ייפול עלינו, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום. הוא מתקרב וזהו. ומה שיהיה יהיה. כך אנחנו צריכים, יכולים לדמיין את העניין הזה של האור העליון. מטרתו הוא להביא אותנו באבולוציה, בתיקון הפנימי שלנו. ולכן הוא מתקרב, מתקרב, מתקרב סביב כדור הארץ, סביבנו, ואנחנו לא יכולים לעצור אותו, אלא רק כמה שיותר מהר להכין את עצמנו להשתוות עמו. אז אנחנו נקבל את ההתקרבות שלו כרצויה, כטובה. מה שאם כן, אם אנחנו לא מתקנים את עצמנו בלהידמות לו, אז התקרבות שלו מביאה לנו רק צרות. זאת אומרת, לא אין רע ואין טוב מגיע מלמעלה, בוא נגיד, מהאור העליון. אלא יש קפיץ שכל האבולוציה היא מקדמת אותנו לסיום. אבל באיזה צורה מקדמת אותנו, אנחנו בוחרים. אם אנחנו ממהרים לעשות מעצמנו, דומים את עצמנו לאותו כוח ההתפתחות לאור העליון, אז אנחנו מקבלים התפתחות בצורה יפה וטובה. ואם לא, אז ההפך. וחוכמת הקבלה בדיוק היא עוזרת לנו בשביל מה היא ניתנה לבני אדם, כדי שאנחנו נתקדם בצורה מהירה וקלה, יפה, טובה, לאותה המטרה המחויבת הנמצאת לפני כולנו.
50. בעת שהאנושות תגיע למטרתה, על ידי ביאתם לדרגה השלמה באהבת זולתו, שאז יתלכדו כל בני העולם לגוף אחד ולב אחד, יתגלה כל העושר המקווה לאנושות על שיא גובהו.
טוב, אנחנו לא יכולים לדבר, לתאר לעצמנו את המצב הזה הסופי. אני גם כן לא יכול לספר על זה ולא יודע. פשוט בשביל זה צריך להיות בו כבר, במצב הסופי. זה אי אפשר להסביר, אבל כן שבהחלט מרגע זה שאנחנו יודעים על מה מדובר, מרגע זה שאנחנו יודעים שבחוכמת הקבלה יש לנו אפשרות לנתק את עצמנו מכל הצרות ובעיות ולהתקרב רק לאור הטוב, כבר אנחנו בעלי בחירה דווקא בזה, בלבד, והכל תלוי בנו.
53. מוטל על האומה הישראלית להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת, שהיא הסולם לתכלית הבריאה, שהיא דבקות.
כאן יש לנו בעיה נוספת, שהאומה הישראלית הוא בכוונה אומר, מוטל על האומה הישראלית. זה מין הגדרה מאוד מיוחדת. מה זאת אומרת אומה ישראלית? ישראל זה נקרא ישר כל. מי שמקדם את עצמו, מקרב את עצמו למטרת הבריאה. נקראים אנחנו ישראלים משתי סיבות. או שאנחנו בעבר היינו כבר בתהליך הזה, בזמני אברהם והלאה, לפי זה שיצאנו מבבל כקבוצה שכיוונה את עצמה לאותה מטרה, ואז התחלנו להיקרא ישראלים ישר כל, או יהודים ממילה ייחוד בינינו, או עברים ממילה שאנחנו עוברים מהעולם הזה לעולם העליון בשינוי הטבע שלנו, או שאנשים שמצטרפים אלינו. להיות יהודי יכול להיות כל אחד, הוא לא נשאר צרפתי, גרמני, לא יודע מי שם אלה, הוא הופך להיות יהודי, כי זה לא לאום רגיל, אלא אידיאולוגיה, חיבור עם כל בני האומה לפי המטרה שהיא מקשרת אותנו. לכן היום גם כן יש לנו בכל העולם מלא חברים שלנו שהם לפי התפיסה, לפי רצון, לפי אותה נטייה שהם קיבלו מלמעלה, הם יכולים לקרוא ישראלים. לכן זה מה שהוא מתכוון, אומה ישראלית. ולכן אנחנו צריכים שוב לעורר את הרשימות האלו, או רשימות מהעבר, או רשימות מההווה שעכשיו מתעוררות בנו, היינו אותו הרצון שמושך אותנו למטרת הבריאה, ובצורה כזאת להתקדם אליה ולראות בזה דרך לכל העולם. יש לך 54.
54. האומה הישראלית נתקנה כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל המין האנושי שבעולם כולו, באופן שניצוצי ההזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה. דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו.
ישנם אנשים שנמשכים לזה מתוך האגו שלהם, זה קשה להם מאוד להבין, להסכים עם המטרה, אבל דחף נמצא בהם. בנו, אנחנו יודעים, כולנו רוצים להתקדם, כולנו רוצים לגלות את המטרה, כולנו רוצים לגלות את הבורא, אבל לעשות את זה על ידי שינוי כל כך עמוק פנימי, לזה אנחנו לא מרגישים שיש לנו כוח. אנחנו לא מגלים עדיין שזה קשור בזה, ששינוי הטבע שלנו הוא שמביא אותנו לעולם הנצחי השלם, הנאור. קשה, אבל אין ברירה, מפני שאם נתנו לנו רצון, נתנו לנו רשות, אנחנו חייבים כבר לממש אותו ולהראות את זה לכל העולם. חוץ מזה, על אומה הישראלית לעשות זאת, מפני שאם היא לא תעשה זאת, היא תעורר אנטישמיות כל כך גדולה בעולם, שלא יהיה לה מנוס. אלא מתוך פחד, חרדה, לחץ מכל הצדדים, היא תצטרך לממש את התפקיד הזה, לגלות את שיטת התיקון לכל העולם. זה נקרא להיות אור לגויים. ונקווה שאנחנו נוכל להסביר את זה לעצמנו, לממש ולהראות את זה לכל העולם. כן?
59. צריכים לסדר לעצמנו חינוך מיוחד בדרך תעמולה רהבה, להכניס בכל אחד מאיתנו רגשי אהבה, הן בנוגע מפרט לפרט, והן מהפרטים אל הכלל, ולחזור ולגלות את האהבה שהייתה נטועה בקרבנו, מאז היותנו על אדמותינו בתור אומה בין האומות. ועבודה זו קודמת לכל אחרת, כי מלבד שהיא היסוד, היא נותנת גם את שיעור הקומה והצלחה לכל מיני פעולות שאנו רוצים לעשות בשדה זו.
אנחנו מאוד דואגים לחינוך, אתם יודעים, גם לחינוך הילדים, גם לחינוך המבוגרים, שאין יותר מחינוך. אם אנחנו מדברים על זה שכוח הסביבה הוא שפועל על האדם, ואדם רק על ידי הסביבה שלו מסוגל לקבל את התיקון, ובעצמו הוא לא עושה כלום בעצם, רק להתארגן בסביבה. אני לא יכול לעשות מאמצים אישיים פנימיים אף פעם, הם לא יעזרו לי, אני יכול לשבת ולבכות ולצוק ולהתפלל, וכלום לא יעזור לי. רק לדאוג שסביבה תהיה כזאת שהיא תלחץ עליי, היא תסדר אותי, בקיצור, היא תתקן אותי. לזה אני צריך לדאוג. אם אני בצורה כזאת מתארגן עם הסביבה, מארגן אותה, משפיע עליה, בזה מובטח התיקון שלי. לכן, כאן אני מבקש לשים לב, נדמה לנו שזאת עבודה קשה. אם אנחנו מדברים על איך אני אתקן את עצמי, מה אני אעשה, אני אגואיסט, אני רוצה ליהנות מכל הדברים, אני עצלן, אני ככה וככה. נכון, וכולנו כאלו, ואחרים לא פחות ממך, אבל תדאג לסביבה, שהיא תעשה את העבודה. זהו. שמלאכתו נעשה על ידי אחרים. זה מה שצריך להיות. אם אנחנו כך עושים, אפילו בצורה ארמומית, אפילו בצורה שקרית, לא חשוב מה, תן להם מתנות, תעשה משהו, הם יכולים להשפיע עליך, הסביבה הזאת, כך שאתה תעלה, תגיע למדרגות גבוהות רוחניות. לבד אתה, או לא לבד, אבל בכל זאת, אם הכיוון הוא לא לארגן את הסביבה, סביבך, את הקבוצה, אם לא לכיוון זה, כל היתר, המאמצים הם פשוט נעלמים, כאילו שלא עשית כלום. כמה יש לנו זמן? אז בואו אנחנו נלך לשאלות, אבל אני מבקש שישאלו שאלות אלו שעכשיו הגיעו. בסדר? לא אלו שכבר נמצאים איתנו בכנס הזה, אלה אך ורק אלו אנשים שהגיעו עכשיו ונמצאים איתנו רק בערב זה.
אני אסביר איך שואלים שאלות. יש לנו כאן, קרוב למצלמות שקרובות לבמה, סדרנים עם כובעים צהובים, אנא מכם לקום ולהרים ידיים לנופף, אפשר להעיר אותם שיראו מי שלא רואה איפה הם. כאן יש סדרנים עם כובעים צהובים, יש להם מיקרופונים, כל מי שיש לו שאלה מכל האורחים והאורחות שהצטרפו אלינו, ואתם רבים, אלפים רבים הצטרפו אלינו עכשיו בערב, מוזמן להגיע לכאן, אפשר לשאול על הדברים שהרב אמר וגם על כל דבר אחר שתרצו. הסדרנים ייתנו לכם את רשות הדיבור, תקבלו מיקרופון, ונשמח לשמוע את השאלות ואת התשובות. אז אתם מוזמנים להגיע לכאן, ליד הסדרנים עם הכובעים הצהובים.
בבקשה.
שלום.
אם אפשר שמי ששואל שאלה יציג את עצמו, את שמו ומאיפה הוא, נשמח להכיר.
קוראים לי טל, אני מנס ציונה. יש לי שאלה קצת כללית. יש היום בעולם, כאילו רואים את זה די בבירור, הרבה בעיות. יש אנשים בדיכאון, אנשים נלחמים עם פרנסה, עם...
כן, כן.
עם אינסוף דברים. איך החוכמה הזאת יכולה כאילו לפתור דברים יותר גשמיים, נקרא לזה, או...
כל הבעיות הגשמיות שאנחנו קוראים להן גשמיות, הן לא יותר מחוסר הכוח, האור הזה, שאנחנו לא יכולים לקלוט, לקבל. סך הכל העולם הוא עליון, תחתון, לא חשוב, הוא עולם אחד, עולם עגול, מערכת כולה אינטגרלית סגורה. וכל הבעיות שאנחנו מרגישים, לחצים, חוסר הצלחה, הם סך הכל מפני שמתקרף אלינו האור כל הזמן. ואז אנחנו, או שאנחנו משתדלים לעשות משהו ולהימנע מהצרות כמו שעשינו במשך כל ההיסטוריה האנושית, אבל בזמננו אנחנו כבר לא, רואים שאנחנו לא כל כך מצליחים. למה? כי אם בדורות הקודמים הדחף היה עלינו מאחורה והיה דוחף אותנו קדימה להתפתחות, היינו מתפתחים, כן? היינו מפתחים את המדע, הטכנולוגיה וכו'. בזמננו אנחנו הגענו לסיום. יותר מזה אנחנו לא יכולים להתפתח. בוא נגיד, כבר כמה עשרות שנים האחרונות, והלאה אנחנו נצטרך להתפתח רק על ידי הטיפול הפנימי שלנו. אנחנו רואים שהעולם יכול לתת לנו הכל, ואנחנו לא יכולים להסתדר, מפני שאנחנו קשורים לטוב בינינו. האגו שלנו הורס לנו כל ההזדמנויות, כל האפשרויות, בלהביא את עצמנו לחיים טובים, יפים. ולכן, בלי חוכמת הקבלה לא תוכלו להגיע לחיים מאושרים, כי היא מסבירה איך אנחנו עושים קשרים בינינו נכונים, וכל הבעיות וצרות שאתה מגלה בכל העולם, זה רק מתוך החוסר הבנה שלנו איך להסתדר. ואנחנו רואים אפילו מה שקורה היום, שלא בנקים ולא תעשייה ולא ממשלה ולא, אף אחד לא יודע מה הפתרון לכל דבר, מהחינוך הקטן ועד הבעיות הגדולות מדיניות. אין שום הבנה לאף אחד, וכל ה, בוא נגיד, המפתחות הן נמצאות בתוך חוכמת הקבלה, כי היא מסבירה לנו קודם כל איך בנויה כל המציאות ובאיזה צורה האנושות יכולה להתאים את עצמה למציאות הכללית, שאז אנחנו מגיעים לחיים ללא בעיות. זה בכללות. חוץ מזה אפשר להגיד שיש לנו כל מיני קורסים למי שרוצה להסתדר בחיים יותר טוב על פי חוכמת הקבלה. זה חינוך לילדים, זוגיות, מה יש לנו שם?
הורות, כלכלת בית, בריאות, הרבה דברים שאנחנו מפתחים במכללת הערבות מתוך העקרונות של החוכמה העתיקה של הקבלה. יש בחוץ דוכנים, אפשר לראות ביציאה.
בבקשה, הלאה.
שאלה הבאה, בבקשה.
שלום, אני נאורית אדליס, מאשקלון, ואמא שלי לומד את הקבלה כבר הרבה זמן, ויש לי שאלה. מה יוצא לאלוקים, לבורא, מזה שהוא ברא אותי? מכל הטוב שהוא ברא לי, ואני קיימתי את רצונו, מה יוצא לו מזה?
אני לא שאלתי אותו על זה, אבל אני מקווה שאתה עושה לו נחת רוח. בבקשה. כן, כן, בבקשה.
שאלה הבאה, בבקשה.
לאן נסתכל?
לכאן, אלינו.
היי, אני בתל נגר, אני אחות של הראל, בת 23. יש לי שאלה קצת בסיסית, לדעתי, קצת שונה מהשאר. אני טיילתי קצת במזרח, ראיתי הרבה תורות, גורים, כל מיני מדריכים, שטוענים שיש דרכים לשפר את הסביבה האנושית. למה אנחנו צריכים לבחור בעולם מושגים של הקבלה? למה זו דווקא התשובה?
אני לא חקרתי כל התורות, לא נמצא במחקר השוואתי בין כולן. אני, עד כמה שידוע לי, לא קיימת שיטה, חוכמה, תורה, שהיא מדברת על תיקון האגו. תיקון האגו לא על ידי זה שממיתים אותו, אלא על ידי זה שמאזנים אותו עם כף הימין ומגיעים לכף האמצעי. זה לא נמצא באף שיטה. חוכמת הקבלה היא לא שייכת, שוב אני אומר, היא לא שייכת לאף אומה, היא שייכת לכל האנושות. ואברהם הוא סך הכל היה עובד אלילים בבבל העתיקה שגילה את חוכמת הקבלה, ורוצה, כמו שהוא טיפל בכל הבבלים, היה חכם ידוע שם, הוא רצה להסביר את זה לכולם ולעלות על ידי זה את כולם. לפי מה שכותב רמב״ם, הלכו אחריו רק כמה עשרות אלפי אנשים שהוא לקח אותם לכאן לארץ כנען, וכל היתר לא. אבל לכל היתר הוא גם כן נתן, מפני שלא רצו, לא יוכלו לקלוט את העניין הזה של ואהבת לרעך כמוך. אז הוא נתן להם מה שנקרא מתנות, וזה כל התורות המזרח. ומזה זה מגיע. השיטות הרבה, יש בסך הכל באנושות 3,800 שיטות למיניהם. והעניין הוא שאף שיטה לא נותנת לנו, לא נותנת לנו אפשרות לעבוד עם כל התכונות של האדם, עם כל התכונות של האדם, בצורה של איזון השלם. זה הכל. עכשיו, את יכולה להגיד כן, אבל הייתי באודו ושם זה אחרת. אני לא רואה ששם זה אחרת. אני רואה שמלא קסטות, אחד לא יכול לנגוע בשני, איפה כאן אהבת הזולת. אני לא רואה שאדם נמצא בזה שהוא נכנס לאיזה טריפ פנימי כזה, וזה נקרא אצלו שהוא מפתח את הנשמה שלו. זה הכל, כל התופעות האלה שעוברים דרך הגוף לא שייכות לרוחניות. אפשר לדבר על זה הרבה, אבל בקיצור זה כך. נדבר על זה פעם אחרת. אני לא חושב שרובם זה עסוקים בזה. תיכנסי לאתר שלנו, תראה. את תמציא שם תשובות בטוח. גם כן חבר'ה שלי, הכוונה היא התלמידים שלי, כולל אורן, כמדומני, כבר עברו כל הדברים האלה, גם במזרח הרחוק. ואנחנו מכירים כל זה. בבקשה.
שלום, שמי רמי מאבן יהודה. רציתי לשאול שני שאלות. אחד, מי החליט שמטרת הבריאה היא חיבור? ושאלה שנייה, למה זה ככה?
יופי. אם היה מגיע לנו קודם, אנחנו בדיוק כל היום התעסקנו בזה. קודם כל, אף אחד לא החליט. חוכמת הקבלה היא שיטה שעוזרת לך להרגיש את המציאות בחוש נוסף. חוץ מחמישה חושים הגופניים שלנו, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, אנחנו מפתחים עוד חוש נוסף, שנקרא כוח השפעה. ובכוח השפעה הזה אנחנו מתחילים לראות את את המציאות שהיא קיימת לא מחוץ לנו, אלא בתוכנו. שכל מה שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים כביכול שזה נמצא מחוץ לנו, אבל זה נמצא בתוכנו. ואז מתוך זה, מתוך המחקר בלבד, אנחנו מגיעים לכאלו מסקנות. מחקר הזה עשו המון אנשים במשך היסטוריה, הם רשמו כל הדברים האלו, כמו בכל מדע, הם התכתבו ביניהם מדור לדור ובתוך כל דור ודור, ואז כל אחד בדק את זה, לפי מה שהשני המליץ לו, והם הגיעו לאותם התוצאות, ומתוך זה בנוי המדע, כרגיל, כמו כל מדע. זאת אומרת, ובחומת הקבלה זה חוק מאוד, מאוד חד. מה שלא נשיג, לא נדע בשום מילה. זאת אומרת, מה שלא משיגים, לא מדברים. לא קיים. אני יכול לדבר רק מתוך זה שאני משיג, שברור לי, כמו שברור לי עכשיו, שאני נמצא כאן. גם על זה יש ספקות יכול להיות. אין? אבל לפחות במידה כזאת. אז תבוא ותתחיל לחקור. זאת בעצם חומת הקבלה. אבל מה לחקור? לחקור את עצמך. את עצמך. כי כל העולם נמצא בך. כל מה שאתה רואה מבחוץ, זה נראה, זה נמצא אצלך בפנים. ואז תתחיל לחקור את זה. ואז תראה שבאמת כל מה שאתה מדמיין עכשיו כאן זה הכל פנימי, ומחוץ לך נמצא רק האור העליון. לאט לאט מגלים את זה, מתרגלים לזה, בודקים, חוקרים, וכשמגיעים לתפיסה נכונה, אז משם מתחילים כבר להתקדם. בבקשה.
שלום. שמי ליליאן, ליליאן קריצר. אני מוכרחה לומר שזו פעם ראשונה מבחינתי, אני באתי לפה בערב כאורחת, ששני חברים שאומרים לי, את כל הזמן מדברת קבלה, שלום ושלומית. אז אמרתי, טוב, אני אבוא, אני אראה מה זה. אז זה גם זכות וגם התרגשות בעת ובעונה אחת. ואני ברשותך רוצה לשאול משהו שמאוד מטריד אותי, ונראה לי שהוא מטריד הרבה מתושבים שלנו. מתקיים איזשהו פרדוקס במדינה שלנו, ואני אגיד למה אני מתכוונת. מבחינתי מתקיים איזשהו פרדוקס במושג של הביחד, ולצערי הביחד אצלנו במדינת ישראל מתקיים בעיקר בעיתות של מצוקה. ואני שואלת, וגם אני רוצה לשאול וגם רוצה להגיד משהו על עיתות במצוקה, שזה לאט, לאט נעשה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז אני אחד, ואנחנו כלל, ואנחנו כלל, וגם אני בסוף אחד, ואני שואלת מה זה מסמן לנו, גם כפרט וגם ככלל, ומה מקומה של הסיטואציה הזאת, או מה היא באה להראות לנו?
אני אסביר לך.
תודה.
פעם היינו, שוב, בבבל, הכל מתחיל משם. היינו כולנו כאלה חיים טוב, ככה כל אחד היה מסתפק במה שיש, היה דווקא מצב טוב. בערך היו 3 מיליון אנשים בכל הבבל הזאת. פתאום קפץ האגו בכל אחד. פתאום כוונה היא שתוך כמה שנים ממש התחילו כולנו לריב זה עם זה, אף אחד לא מסוגל לסבול את השכנים, ואז אברהם גילה למה האגו עלה, למה הוא פתאום מתפרץ. כי הוא היה מטפל בבבלים האלה, הוא היה מנהיג הרוחני שלהם. והוא גילה שהאגו שמתפתח זה חוק הטבע, שהוא כל הזמן מתפתח מתוך האדם, דורש מהאדם יותר, ואז אדם מפתח חינוך, תרבות, טכניקה, טכנולוגיה, כל מיני קשרים סוציאליים וכן הלאה. זה כל האגו שלנו, הוא דוחף אותנו קדימה ואין לנו ברירה, כך אנחנו מתפתחים. אבל הוא גילה שבעצם ההתפתחות הזאת היא התפתחות כל הזמן על ידי מכות, וקיימת התפתחות אחרת. אם אנחנו נתחיל לאזן את האגו ונתחיל להביא יחד עמו איזון, כמה שהוא גודל, גודל זה טוב, זה כוח שמפתח אותנו, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להגיע לחיבור, כביכול להשתמש באגו בצורה נכונה. מה זאת אומרת? לפי הכלל, על כל פשעים תכסה אהבה. שעד כמה שאני דוחה את כאחרים, לא יכול לסבול אותם, לא רוצה אותם, אני צריך לקבל כוח הפוך מזה גם כן, כי אני לא יכול, רק בתוך האגו, תראי מה שקורה לנו היום, אני צריך לקבל כוח השלמה, כוח של חיבור, ואז כנגד האגו אני בונה כוח חיובי. שני כוחות האלו שאני מחזיק אותם וכל הזמן משתדל להיות בהם באיזון, אז אני מתקדם בצורה יפה. וזה נקרא התקדמות בכף האמצעי, זאת אומרת בשמירה שלא יהיה אגו יותר מהמשיכה, לא תהיה תחייה יותר מהמשיכה, אלה שיהיו בשווה. קצת זה וקצת זה, קצת ככה וקצת ככה, ואז כמו על שתי רגליים אנחנו מתקדמים. זה משהו גילה, ושיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, סך הכל, איך לאזן את האגו ולחיות איתו יחד וליהנות. אנחנו עשינו את זה 1500 שנה, עד מלפני 2000 שנה שנפלנו מזה. ולכן, והיום אנחנו צריכים לחזור. אנחנו אז גורשנו מארץ ישראל, עכשיו אנחנו חוזרים, ואומר בעל הסולם שאנחנו עדיין לא מסוגלים להסתדר בינינו, אנחנו חייבים ללמוד איך. לכן חזרנו לארץ ישראל, כאן אף אחד לא לוחץ עלינו, יהיו צרות ובעיות אם אנחנו לא נאזן את עצמנו. ולא כדי להיות חברים בעת צרה, כן? לעת צרה, אלה שבאמת נרצה להיות יחד. חוכמת הקבלה עוזרת לנו בזה איך? היא נותנת לנו כמה עיצות איך לעורר בנו כוח חיבור ואהבה. היא מסבירה שזה אפשר לעשות על ידי מאור מחזיר למוטף, יש כזה כוח מיוחד בטבע שהוא יכול לעזור לנו את זה לעשות. בקיצור, יש מה לעשות, ואז אנחנו מגיעים לשלווה. למצב שאנחנו מנטרלים כל הצרות. את רוצה שיהיה לך מילקי זול, את רוצה שיהיה לך דירה משלך, את רוצה שיהיה לך, מה עוד רוצים? בעל טוב, כן? ילדים טובים. נו, בקיצור, מה שכל אחד צריך. אפשר, וזה לא חשוב, את לא צריכה ללכת דווקא לדירה ודווקא למילקי או למשהו עוד. אלה האור העליון שאנחנו מתחילים על ידי חיבור, על ידי איזון הזה בין טוב ורבנו, להתקרף אליו, הוא עושה את הכל. אז שיטה בעצם לא כל כך קשה. ואם אנחנו מדברים על החיבור בעם שאנחנו מסוגלים לעשות, ובזה לנטרל את כל הבעיות וצרות, לגמרי, אנחנו לא צריכים לדאוג, כמו שביבי אומר, אני דואג לאיראן, לפצצה, והשני אומר, אני דואג רק לדיור, והשלישי, אני דואג רק למחיה או משהו שם. לא, אלה כאן האור העליון מאזן את כולם יחד בשווה, בכך שכולנו מרגישים שזה טוב. גם טייקונים וגם אלו שממש זקוקים לכל דבר, פתאום מרגישים שמגיע להם כוח האיזון, מרגיע אותם, מאזן אותם. לזה צריכים להגיע. טוב, את כבר הגעת, פעם ראשונה. כן, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מצוין.
לי קוראים קרן, ואני פעם ראשונה נמצאת פה בכנס. בעלי לומד בקבוצת חיפה כבר שנתיים. ורציתי לשאול, כשאתה מדבר על עבודה בסביבה, איך אני לוקחת את העבודה הזאת ומיישמת אותה בחיי היום-יום שלי, בעבודה, במשפחה, בחברים, ומה בכלל התפקיד של נשים בלימוד קבלה? מה הפעולות שאנחנו צריכות לעשות?
תפקיד של אישה יותר חשוב מתפקיד הגבר. לא מן הסתם. נאמר לאברהם, שמע מה שיגיד לך שרה. כן? זה לא סתם, וזה לא קלות, כמו שחושבים שם על משהו, יש מלא פירושים בטח, אלה הזוג הזה הוא היה דוגמה איך עובדים יחד לגילוי הבורא, לאיזון ביניהם. ונאמר דווקא לאברהם, שהוא היסוד, כאילו הרוחני של כל האנושות, כל הדתות, כן? נאמר שמה מה שאומרת לך שרה. נו, מה יש לי להוסיף לזה? תלמידי מהשרה והכל בסדר. הבעל ואישה, יש לך אורן ספר הזה על זוגיות הנורמלית?
כן, הצגנו קודם שני ספרים, ספר אחד הדש של תנועת הערבות, קוראים לו בינינו, המדריך לאהבה וזוגיות. ספר הדש שיצא עכשיו לכבוד הכנס. ספר שני קוראים לו הכל יחסים, מגלים מהדש את הקשר בינינו, גם על זוגיות, גם על הורות, גם יחסים במקום העבודה, על כל מה ששאלת. אתם מוזמנים.
בעליך לא הביא את זה הביתה. את יכולה להשיג את זה כאן. לא, אבל באמת, איש ואישה שכנה ביניהם, אם יודעים איך להסתדר כדי להגיע לבורא, זה מרגיע את כל הבעיות. זה מביא ממש שלום בית. במושג עליון ממש. מומלץ. בבקשה.
שלום, אני קרמלה מנס ציונה. השאלה שלי לכבוד הרב, כבוד הרב אמר שהנשמה מחוץ לגוף יש רק ניצוץ, אלא אם כן מפתחים אותה. באיזה מצב תודעתי נמצאים הנפטרים, ואם יש חיים אחרי המוות, אז איך זה משתלב יחד? תודה.
אני לא יכול להסביר לך משהו, נו, אני אגיד כמה דברים, אבל את תשאירי אם בכל זאת לא מסופקת ומבולבלת. אם את מדברת על המוות של הגוף הזה, אז זה בהמה. זה כמו נפטר או מת איזה כלף או חתול. אין אחרי פטירת הגוף הזה שום תוצאה, חוץ מזה שהוא כבר לא מתקיים. יש פירוק תאים הביולוגיים ולא יותר. אם מדברים על חיי הנשמה, נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שצריכים להשיג את התכונה הזאת, שהיא נקראת תכונת השפעה ואהבה. זה הבורא, כוח השפעה ואהבה. אז אם אני לפחות מגיע לאיזה חלק ממנו, זאת אומרת, לא לדרגה שלמה, אבל לפחות למשהו, אז אפשר להגיד שיש לי, או נפש, או רוח, או נשמה, חיה יחידה, תלוי איזה דרגות. אז יש, אבל זה בתנאי שאדם על ידי חומת הקבלה משך מאור מחזיר למוטף, ואז הוא תיקן משהו מהאגו שלו, איזן, וברצון המאוזן מקבל אור העליון, הזדהות עם הבורא. ואז במידה הזאת יש לו נשמה. אחרת לא. זאת אומרת, אנחנו בעולם שלנו, בסך הכל, חיים מתים, חיים מתים, ללא שום תועלת רוחנית, ללא שום נשמה. נו, נותן על השום. זה לא יעזור.
אז מה כן יש להם?
שום דבר.
כלום?
לא, יש, אני אגיד לך. אותו רשימו, רושם, אותו ניצוץ, או גרעין רוחני שנמצא, הוא עובר מדור לדור, מדור לדור, מדור לדור, עד שמצטבר על ידי הצרות למצב שמתחיל להציג כל כך לבן אדם, שהוא, האדם, מתחיל לשאול מה לעשות עם עצמו, מה עם הנשמה שלו. אבל בינתיים מזה אין לו נשמה. כן.
שמי מאיר הכהן מנתניה. כבוד הרב לייטמן.
כן.
חשוב היה לי לדעת האם בספר הזוהר יש רמיזה או שנכתב בבירור. האם אי פעם תגיע האנושות כולה למצב שיהיה בו תפקוד אופטימלי, התפקוד הראוי שאליו מחנכת חוכמת הקבלה, החיבור, כוח ההשפעה, האהבה.
תכף הם ימצאו לך מה שכתוב בזוהר, בשביל מה להגיד. נו?
נקרא ציטוט 76 מספר הזוהר, פרשת תולדות. כמו שגוף האדם מתחלק לאיברים, וכולם עומדים מדרגות על מדרגות, המתקנות אלו על אלו, וכולן הן גוף אחד, כן העולם, כל אלו הבריות שבעולם, כולן הם איברים איברים, ועומדים אלו על אלו, וכאשר כולן יתקנו, יהיו לגוף אחד ממש.
אנחנו חיים לפי ספירתנו בשנת 5775. 75, כן? היום כבר. וזמננו עוד מעט מסתיים במציאות הזאת מה שאנחנו מרגישים. המציאות הזאת מורגשת לנו ברצון לקבל שלנו האגואיסטי. ואנחנו צריכים להחליף את התפיסה הזאת. עד שנת 6,000, כמו שכתוב, 6,000 שנות חיי עולם ואחד חרוב. ואחר כך זה נגמר. אז נשאר לנו ממש 220 שנה כדי להתקן ולהגיע לאותו מצב שעליו את אומרת שהוא חייב להיות מצב המתוקן, האידיאלי, היפה, הטוב. 220 שנה. שכל האנושות תהפוך להיות לחיבור אחד יפה משהו. עכשיו, יש לפנינו שני אפשרויות, מה שמסבירה לנו חומת הקבלה. או דרך האיסורים, מכות, מלחמות, עולם, משהו. כאלו מצבים שאי אפשר לתאר. שהם הכריחו אותנו להתפטר מהאגו בינינו. מצבים מאוד קשים. או שדרך האור, מה שנקרא, שאז אנחנו, על ידי לימוד חומת הקבלה, יודעים איך למשוך עם האור המחזיר למוטף, איך להשתמש בכוח האור, וכך בצורה כזאת להתקדם. אחד משניים. יכול להיות שבאמצע, בין זה לזה, זה נקרא דרך ארץ. אבל בכל זאת, או כך או כך, עד סוף 6,000 שנה, חייבים כולנו להפוך להיות לילדים טובים. מסכימה? יופי.
יפה.
יש עוד להוסיף, תוסיף.
לפני שנקרא משהו, רציתי לומר, רציתי לשאול, כיוון שיש כאן אלפי אנשים שבאו מ-63 מדינות שונות, נמחא להם כפיים, אולי אפשר לראות את כל החברים והחברות שבאו מחול, אתם יכולים רגע לקום שנראה מי הגיע אלינו מחוץ לארץ, לכאן, לכנס הזה. האם אפשר רגע לקום על הרגליים שנראה ונכבד אתכם, אנשים שטסו לכאן מכל חלקי כדור הארץ, מכל היבשות. מתוך כך,
תודה רבה.
מתוך כך רציתי לשאול אותך, הרב לייטמן, האם יש מקום לאופטימיות ואולי לא נצטרך להכות 225 שנים וכבר אנחנו בדרך הטובה?
כן, זאת אומרת, אם אנחנו מתקדמים בעצמנו על ידי, על ידי מה שחוכמת הקבלה מדברת, אם אנחנו יודעים להשתמש במערכת הזאת, נכון, לפי שיטה הזאת שמתגלה עכשיו, אז אנחנו יכולים לא לחכות עד סוף 6,000. אנחנו יכולים כבר לפני זה להשיג את המצב המושלם. אבל בכל זאת למתיק לפחות את הדרך, ובמיוחד אנחנו, ובמיוחד בישראל, עם כל האנטישמיות, עם כל הלחצים שהם עוד עלולים, חס שלום, להתגבר, אז ודאי שאין לנו ברירה, לכן אנחנו מפיצים את חוכמת הקבלה במה שרק מסוגלים. נקווה שזה ייתן לנו אפשרות להגיע למהר מאוד ולמצב הטוב.
שאלה הבאה, כן. שאלה הבאה.
ערב טוב כבוד הרב, אני עידו מחיפה. השאלה שלי, לאיפה האור נכנס? האם זה לילה, לגוף, לנשמה, ואיך הוא מתקן אותנו? תודה רבה.
לאיפה נכנס האור ואיך הוא מתקן אותנו?
האור נכנס לאותו מקום שצריכים לתקן. ישנו האור העליון שהוא מופשט. ואז אם אתה רוצה להזמין על עצמך פעולתו, אז אתה צריך לגלות איזה חיסרון שאתה מאוד רוצה לתקן אותו. נגיד יש לך איזה פגם. ואז האור מגיע ומתקן את הרצון, ואחרי שהוא מתקן את הרצון, והרצון כבר נמצא בהזדהות עם אותו האור, דומה לו, אז האור במידה הזאת ממלא את הרצון. ואז אתה מרגיש האור בתוך הרצון, וחלק הזה אור ורצון יחד, רצון מתוקן והאור שבו, נקרא חלק מהנשמה. כבר תחילת הנשמה שלך. ככה זה עובד. בבקשה.
ערב טוב, שמי אריה מרמת גן. קודם כל הערב הזה הוא מענה מאוד, ואני מודה לך, לכל הנוכחים כאן, ולחברים הטובים שלי, עדינה ויוסי, שבזכותם אני נמצא כאן הערב. השאלה שלי מתייחסת למהו החלק של העבודה העצמית בהתפתחות, ומה החלק של הפצת האור מאיתנו החוצה, ובאותו הקשר, כשאני, לפי מה שהבנתי ותקן אותי אם זה לא נכון, אני מבין שחלק גדול בהתפתחות הוא דרך הפצת אותו האור שאנחנו מקבלים ומעבירים וכך מתפתחים. וככל שנפיץ אותו ליותר אומות בעולם, אנחנו בעצמנו נתפתח יותר. איך בהקשר הזה מתגברים על נושא האנטישמיות, על נושא הפילוג, דתות אחרות, שכל מה שבא מיהדות בשבילם הוא דבר לא טוב? ובתוך הקונסטלציה הזאת, איך נכנס המושגים של גאולה ומשיח? תודה רבה.
סך הכל שאלה קטנה, פשוטה. אנחנו, כיוצאי בבל, אתה זוכר מאברהם שסיפרתי, כן? מתחייבים להביא את כל השיטה הזאת לכל האנושות, כמו שאברהם היה רוצה לעשות בבבל העתיקה. זה חובתנו. עד שאנחנו לא עושים זאת, יש בכל האומות העולם הרגשה שאנחנו מסתירים מהם את זה. וזה ביטת הכרה, הם לא יודעים מה. רק ברור להם שיש בנו משהו שאנחנו שונים, ויש בנו משהו שאנחנו מסתירים. יש איזה מפתחות לאושר שאנחנו מחזיקים. והם, תתאר לעצמך איזה הרגשה הייתה לך, אם היית מגלה אדם שהוא מחזיק משהו טוב מהחיים שלך ולא משחרר. זאת סיבה לאנטישמיות. ועל זה כתבו דווקא אנטישמים מיוחדים, כמו הנרי פורד ועוד כאלו. לכן יש כאן מה לקרוא. יש כאן גם כן...
כן, יש ספר חדש שיצא לכבוד הכנס, ישראלים, מסע אל לב האומה, שכאן אפשר לקרוא על זה, ועל כל הדברים בכלל שדיברנו כאן הערב בנגיעה קטנה, בהרהבה, ישראלים, מסע אל לב האומה, ספר חדש של הרב לייטמן, אני ממליץ לכל אחד לקרוא, להפנים מה שכתוב ולתת מתנה לכל מי שהוא אוהב. בחנות הספרים עשו על זה איזה מבצע מצחיק שזה עולה לכם פחות ממה שזה עולה להדפיס אותו, 10 שקלים בלבד, על מנת שממש כל אחד יקרא וייתן מתנות לכל מי שהוא אוהב. ישראלים, מסע אל לב האומה.
האמת זה לא אני כתבתי, אני דיברתי עם אורן והוא חיבר את זה.
שאלה הבאה.
כן.
שלום, דורית מתל אביב. קודם כל, זה כנס ראשון שלי, זה ערב ראשון שלי, אז תודה רבה שאני יכולה להיות פה, אני מאוד מתרגשת. לכבוד הרב, בימים אלו, שהחברה שלנו כל כך עסוקה, וכל אחד בבעיות והדברים שלו, ואין זמן לאף אחד, הכל עם עבודה, משפחה וכו', החיבור שראיתי במעגלים שהשתתפתי, איך זה יכול להיות החיבור הזה מעבר למעגלים ומעבר לסדנאות, איך אפשר להפיץ את האור הזה במעשים? וזה משהו שאני מאוד מטריד אותי, איך אנחנו נעשה את זה, שלא נשכח את המטרה העליונה, שלא רק נרגיש את האור בפנים, אבל שנוכל לעשות במעשים בן אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך.
אנחנו עוסקים בזה ממש כל הזמן שאפשרי. פעם היינו יושבים ולומדים חוכמת הקבלה, אורן יכול גם כן עוד לספר על זה, היה לנו בית קטן נטוש, שם היינו חיים לבד, נו חיים, זאת אומרת, מגיעים ללמוד בבוקר, וכך היינו מעבירים את הזמן, גם בערב, אחרי העבודה היינו מתאספים, בשבתות, היה כל כך יפה וטוב, שקט, איזה הפצה, כלום, אנחנו לבד. אבל אין ברירה, והזמן הוא דורש, והתחלנו לפיץ, וכבר נמצאים בהפצה רחבה, חזקה, אולי 17-18 שנה לפחות. ויש לנו, כמו שידוע, גם ערוץ טלוויזיה ואינטרנט, ואני מופיע עכשיו ב-103 FM, ועוד ועוד ועוד. יש לנו קשר בדרך עם כל הקבוצות שלנו בכל העולם, ואנחנו מפיצים גם כן בכל המדינות האלו, והרבה דברים נעשו. אין ברירה, העולם מחייב אותנו כך לעשות. אנחנו מחפשים עוד באיזה צורה אנחנו יכולים להגביר את הקצב ההפצה, כי בזה תלוי ממש שלום העולם. כך אנחנו רואים, לומדים לפי המערכת, ובאמת אנחנו רואים שאף אחד היום כבר לא מנסה להגיד שהוא שולט במשהו. ברור לכולם, וכולם מודעים ומודים בזה שהם לא יודעים פתרון. בכלום. בכלכלה, בסוציולוגיה, בשום דבר. הכל נמצא במשבר, ממש במבוש סתום. אנחנו זקוקים מאוד לאנשים שיכולים לעזור לנו בהפצה. ויש כאן חוק מאוד מיוחד. אם אנחנו נפיץ חוכמת הקבלה לאותם היהודים שנמצאים כאן בארץ ישראל, ובמקצת בכמה שאפשר גם כן ליהודים שנמצאים בחול, דרך אותם האנשים הכוחות ההשפעה הזאת האלו, האור העליון יעבור לכל היתר העולם. אפילו אנחנו לא נצטרך להפיץ לכל אומה ואומה, כך זה בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, אפשר לקרוא את זה. ולכן אמנם שהמשימה היא כאילו נראית גדולה מאוד, לשבעה מיליארד אנשים, איך להפיץ להם, איך ללמד אותם, איך בכלל לנגוע בהם, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני, אם אנחנו מבינים שמהאור העליון דרכנו, שיש לנו קשר עמו, אנחנו כל הזמן עובדים על הקשר עמו, זה עובר לעם ישראל, שעדיין אין לנו קשר נכון עמו. כאן אנחנו צריכים לתת מכת הפצה. אז דרכם אחר כך האור העליון מתפזר לכל העולם. זה מתפזר, הכוונה היא שאנשים התחילו להרגיש שככה זה צריך לעשות. צריכים להתחבר. בזה יש הצלה. אנחנו צריכים להתקרב לישראל. יש להם חוכמת החיבור. וכן הלאה. זה יהיה, פתאום זה יתגלה במודעות האדם, כמו שאנחנו רואים מדור לדור, איך שפתאום צפים הדברים החדשים. כן, שאלה אחרונה, נו מה לעשות. אבל אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים, יכולים להיות בקשר איתנו, לבוא לקמפוסים, לכל מיני...
קודם כל, הייתי רוצה להזמין את כל האנשים הנפלאים והאהובים שהצטרפו אלינו הערב, וכיף לנו ביחד. אנחנו כאן עוד יומיים, גם מהר וביום שישי, מהבוקר עד הערב, ונשמח שתבואו עוד להיות איתנו. וחוץ מזה, בסוף הערב, לפני שתלכו הביתה, יש בחוץ גם דוכנים של המכללות שלנו, מכללת קבלה לעם ומכללת הערבות. אפשר להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, ולראות את כל הפרטים ואת כל הדברים הטובים שיש לנו, ואפשר לעמוד איתם בקשר. הרב הזכיר קודם תוכנית שלו חדשה ברדיו, אז מדובר ביום ראשון, 8-9 בערב, 103 FM, צלצלו, אפשר לשאול כל שאלה שתרצו בשידור היי. שאלה אחרונה, בבקשה.
ערב טוב, שמי אבי שמיר מרמלה. ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב.
וערב טוב לכל המשפחה הגדולה שיש לנו פה. למה אני אומר את זה? אני נמצא מזה כ8 שנים בלימודים, בכל מה שקשור לנושא הקבלה, מהמדיה, ספרים, ואני לעולם, וזו פעם ראשונה שאני נמצא באיזשהו כנס, או סביבה, או כלשהו. זו פעם ראשונה שאני נמצא פה. ואני רוצה להודות לך, הרב, הרב לייטמן.
אני לא סחפתי אותך לכאן.
אני אגיד לך, רציתי לבוא בבוקר, אני באתי בערב, ולא יודע משום מה, נתקעתי. היה לי כל כך קשה, אתה קורא לזה הכבדה. ולא יודע, אני הגעתי, בחיים שלי לא נסעתי ברכבת, וזו פעם ראשונה שבאתי, בכוחות עצמי. ואני בטח שלא מצטער על זה. ואני בסך הכל רוצה לשאול, אני מאמין שיש כמוני אולי עשרות אלפים בארץ, מה שנקרא זירוז הזמנים, איך להביא גם אותם לכאן? איך לעשות שהם יוכלו להגיע ולתת לנו כוח באמת לדחוף את עם ישראל למטרה הסופית שלו?
אני הייתי יודע. שאלתי את הרבש, המורה שלי. הוא אומר, הרצון לא קונים בבית מרקחת. אין דבר כזה. יש רצון, כן. אין רצון, לא. אבל, טוב, זה היה מדובר על לפני כמעט 40 שנה. אבל מאז כבר הגענו להתפתחות אחרת לגמרי. רחבה, עמוקה, אנשים השתנו, העולם השתנה. השתנה ממש. אבל קשה. איך להגיע לישראלים? אני לא מדבר על כל העולם. איך להגיע לישראלים? עדיין זאת שאלה. עדיין זאת שאלה. קשה. זה עבודה של משה רבינו. כן. אבל אני חושב שקודם כל אם אנחנו, למה זמן מיוחד? כי אם אנחנו נעשה עם הכמות מה שיש לנו, חיבור בינינו, במחרת אתה תשמע שמדברים על זה, בלי שאנחנו נוציא מילה החוצה. כי זה עובד דרך רשת הכללית, שקושרת כל האנושות יחד. לכן אנחנו צריכים קודם כל להתחבר בינינו, להיות בחיבור היפה הטוב. וחוץ מזה, להשתדל להפיץ, לעשות עוד מאמצים בכל צורות מדיה, בחינוך, במה שאפשר. אבל תצטרפו, תעזרו לנו באמת להגיע לחיים טובים גם בישראל וגם בכל העולם. כן.
רציתי גם להוסיף עוד באמת משהו קטן. הסיבה שגם הגעתי לפה, אני הרגשתי מאוד חלש, חסר כוחות, והסיבה שהגעתי לפה זה לקבל חיסרון. וקיבלתי חיסרון, ויש לי המון כוח, אני מרגיש ממש עוצמתי, ואני רוצה לעזור, להביא לפה בשנה הבאה 15,000. זה המטרה.
בהצלחה.
ויש הרבה עבודה לכולם.
תודה רבה.
אבל בוא תסכם את החלק.
קודם כל אני ממליץ לכולם להישאר. זה לא שאין שיעור, אז אין יותר מה לשמוע. אתם נמצאים יחד, אתם נכללים זה מזה. וזה מאוד חשוב. תנסו כל הזמן לחשוב עד כמה שמועיל העניין הזה של התכללות ההדדית לנשמה של כל אחד ואחד. ואתם תראו כמה שזה עוזר באמת, זה מה שיעזור. לא שאני כאן עושה לפניכם איזה שיעור ואטרקציה, אתם תראו את הסרטים, אתם תשמעו את המוזיקה, לא חשוב מה, אבל תחשבו שאתם יחד רוצים להתכלל. בזה כל אחד הוא עושה את עצמו בעוצמה כמו אותם 7,000 איש שנמצאים כאן. וודאי שמחר ב9 בבוקר אנחנו שוב נהיה כאן. תודה לכם מכל הלב.